רבי יהודה הלוי, אחרי שגמרנו עם הפילוסוף, מכניס אותנו לתוך הנוצרי. למה אנחנו צריכים להיכנס לתוך הנוצרי? כנראה שיש משהו באמונה הטבעית של כל בן אדם, אם הוא שם לב או שהוא לא שם לב, כל בן אדם איפשהו יש בו משהו מהנצרות הזאת. וכנראה כדי לבנות את האמונה הישראלית, כדי להאמין באלוקי ישראל, אז אנחנו חייבים להשתחרר מהאמונה הנוצרית שקיימת איפשהו בלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו נראה בהמשך, אני לא יודע אם זה היום, שזה סוגיות שמאוד מאוד רלוונטיות להיום, ומאוד מאוד, תודה רבה. נוגעות למה שקורה גם היום. אז לכן אנחנו צריכים להיכנס למקום המתונף של הנצרות. רבי יהודה הלוי בוחר, כשהוא מציג את הנצרות, אז לא נראה את זה בפנים, אבל מי שתרצה תראה אחר כך. רבי יהודה הלוי, כשהוא מדבר על הנצרות, הוא בעצם אומר, דבר ראשון היה בעולם את עם ישראל. עם ישראל, כולם ראו את אלוקים. כולם ראו שיש קשר בין האדם לבין אלוקים. ראו שיש קשר דרך הניסים, ראו שיש קשר במתן תורה, בקריאת ים סוף, בכל המכות של מצרים, בזה שנכנסנו לארץ, בבית המקדש, בתוך בית המקדש דיברנו על שלמה המלך. כולם רואים שאצל עם ישראל יש קשר בין האדם לבין אלוקים. מה זה אומר קשר בין האדם לבין אלוקים? זה לא רק שאנחנו יודעים לתקשר איתו, אלא שאנחנו חיים חיים שמאוד מזדהים ומאוד רוצים את מה שהוא רוצה. זה חידוש גדול מאוד. חידוש גדול מאוד. זה לא חוכמה רק שיש איזה נבואה, אתה יודע מה אלוקים אמר, אלוקים אמר תעשה ככה, אלוקים אמר תעשה ככה, זה לא נקרא קרבת אלוקים. קרבת אלוקים זה שנוצר חיבור פנימי בין מה שאלוקים רוצה לבין מה שאתה רוצה. הרצון הבסיסי שלך זה בעצם הרצון הבסיסי שלו. מה הוא רחום? ככה כתוב בחז"ל. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אתה חנון. אלוקים אוהב את החסד, גם אתה אוהב. עוד מעט נדבר על זה, את החסד. אלוקים הוא אוהב את האמת, אז גם אתה אוהב את האמת. כל מה שאלוקים רוצה, בעצם גם אתה רוצה. זאת אומרת, זה לא רק תקשורת, להעביר אינפורמציה, הוא רוצה שתעשה ככה, רוצה שתעשה ככה, אלא נוצר חיבור בחיים. נוצר חיבור בחיים. מה שמעניין אותנו, מה שמעניין את עם ישראל, זה מה שמעניין את אלוקים. זה מה שכל העולם ראה בעיניים בעם ישראל. וכולם רואים שיש מתן תורה, ויש בן אדם כמו משה רבנו, ביהושע, בשלמה, בבית המקדש, יש ענן מעל בית המקדש, וכשאתה רואה בן אדם כזה, אז כמה שאנחנו היום, אני לא יודע כמה יצא לכם, אבל שיצא לכם לראות אנשים גדולים, אנשים גדולי עולם. כשאתה רואה גדולי עולם, אתה רואה שיש פה בן אדם שהוא חי פה את מה שאלוקים רוצה. אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה, אבל כשאתה רואה מישהו כזה גדול, אתה רואה יש פה מישהו שאצלו זה מחובר. זה מחובר. זה לא שיש מישהו גדול מאוד 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 בשמיים, ואנחנו פה בארץ עם כל היצרים והקטנות והאגו והקנאה והמלחמות הפנימיות. איפה אלוקים ואיפה הקטנות הזאת? אלא, כשאתה רואה בן אדם גדול, אתה רואה, יש, נוצר חיבור. הבן אדם גם במקומות הכי קטנים, הכי נמוכים, הכי פשוטים, זה לא סתם אצלו, זה לא סתמי אצלו. זה הכל, כל החיים שלו, נכון כתוב שתלמיד חכם גדול, אז אפילו שיחת חולין שלו צריכה לימוד. זאת אומרת, אתה שואל אותו מה שעה, הוא עונה לך, תתבונן, זה לא רגיל. זה בן אדם שחי את החיים הפשוטים אחרת. זה משהו אחר. זה נקרא קרבת אלוקים. הנצרות טוענת שהם הממשיכים של האומה הישראלית בקרבת אלוקים. זה מה שהם טוענים. ככה כתוב פה. ולמה זה ככה? כי עם ישראל, במקום שהוא יעריץ את אותו האיש שהאלוקים הוא האבא והבן ורוח הקודש, אז הם טוענים שעם ישראל רצח את אותו האיש, הרג את אותו האיש, וממילא אלוקים מאותו רגע שונא אותנו, ומי שהולך עם הנצרות, אז הוא מחובר לאלוקים. זה מה שהנצרות טוענת. וזה פחות או יותר מה שכתוב פה. עם כמה שקרים וכמה זה, אבל זה פחות או יותר מה שכתוב. אנחנו יצאנו קצת למסע, עשינו סיבוב ראשון, היום ננסה לעשות סיבוב שני, ננסות לבדוק אם יש דברים בגו, באמירה הזאת של הנצרות, שהם אלה שמחליפים את האומה הישראלית. יש אצלהם קרבת אלוקים? זה בכלל נמצא שם? ואם לא, אז על מי הם עובדים? מה הקטע? להגיד שאתה כאילו ההמשך של עם ישראל. איפה ראינו את זה? אנחנו חילקנו את זה בצורה מאוד גסה. מה קורה אצל הגדולים של הנצרות, ומה קורה בהמון של הנצרות. הגדולים של הנצרות זה אותם נזירים, אותם כמרים, שהם, כשמם כן הם, נזירים, מתנזרים מהחיים. למה צריך להתנזר מהחיים? להתנזר מהחיים כי הנזיר הרגיל, וכל הנזירים, יש להם איזה בוז פנימי לחיים הפשוטים של הבן אדם. יש להם זלזול עמוק בזה שבן אדם מתחתן, ובזה שבן אדם עושה עסקים, בזה שבן אדם חי חיי חברה. זה דבר שהנזירים בורחים ממנו כמו מאש. למה הם בורחים ממנו כמו מאש? מה הבעיה? הם רוצים קרבת אלוקים. מה זה קרבת אלוקים בנצרות? קרבת אלוקים בנצרות, אתה צריך להיות נזיר. זאת אומרת, תברח. אם אמרנו מקודם שצריך לחבר את השמיים ואת הארץ, שהשמיים הופיעו גם בארץ. ככה זה אצל הגדולים. ככה זה אצל עם ישראל אז. אז אצל הנצרות זה בדיוק הפוך. הגדולים שלהם בורחים מהארץ. כי פה בעולם אי אפשר להיות בן אדם ישר, טהור, אמיתי, קשור לאלוקים, כשאתה נמצא פה בתוך העולם. בתוך העסקים הקטנים, הגדולים, בתוך הפוליטיקה, בטח, בתוך היום-יום, בתוך המשפחה, הכל אפל, שחור, מלא יצרים, וממילא מי שרציני, תברח למדבר יהודה או לאיזה חור אחר בעולם, תברח מהעולם, תברח מהחיים, וממילא אתה תצליח להיות דבק באלוקים. זה קרבת אלוקים. זה בכלל לא קרבת אלוקים. זה בריחה מהחיים לאלוקים. זה בכלל לא עם ישראל. עם ישראל מחפש משהו אחר לגמרי. אנחנו לא מחפשים לברוח מהחיים, להפסיק לחיות, ולהיות מלאכים כאלה מעופפים בלי רגליים. לא. אנחנו רוצים רגליים, אנחנו רוצים לחיות חיים טבעיים, נורמליים. אצלנו להקים משפחה זה אחד הדברים הגדולים שיש לאדם. הכל חתן דומה למלך, זה כמו מתן תורה, אז הוא בונה, הוא חתן להקלה, הוא בונה חורבה מחורבות ירושלים, זה האידיאל כמעט הכי גדול להתחתן אצלם. אצלהם לברוח, כביכול. פעם שעברה סיפרנו כמה סיפורים מזוויעים על הכישרונות המיוחדים של הנזירים, אבל לא נחזור על זה עוד פעם. לפחות ככה הם טוענים שהם מצליחים להשאיר את היצר הרע בעיר, והם בורחים למדברות ולמקומות המנותקים, ושם הם מחוברים לאלוקים. זה קרבת אלוקים. זה כישלון טוטלי. כי אם תיקח נזיר כזה, תשים אותו בחיים הרגילים, מה יקרה לו בחיים הרגילים? הוא עצמו מודה, למה הוא בורח? הוא אומר, תשמע, אם אני אגע בחיים, חוסלתי, אמרנו, החיים ישחיתו אותי. כי בנצרות יש משפט ידוע, אשר לאלוקים, לאלוקים, ואשר לקיסר, לקיסר. מה הכוונה? קרבת אלוקים זה רק מול אלוקים. ברצון הפנימי של האדם, בחפץ הפנימי, בצמאון של האדם לאלוקים, שם נמצא אלוקים. אבל בקשר לעולם הזה, מה שקשור לקיסר, לפוליטיקה, לחיים, זה לא יעבוד אם אתה תנסה להיות צדיק בחיים. זה לא עובד. לא עובד. החיים הם רעים, יש בהם יצרים שאי אפשר לנצח אותם. החיים זה דבר מושחת, החיים זה דבר רע, החיים זה דבר שהוא בלתי פתיר, שהוא מעוות, ולכן אם אתה באמת רציני, תתנתק. זה קרבת אלוקים? זה בכלל לא קרבת אלוקים. זה בכלל לא קרבת אלוקים. זה משהו שונה לחלוטין ממה שעם ישראל מחפש. ותשימו לב טוב, הרבה פעמים יש לנו בראש, אתה רוצה להיות צדיק, אתה לא יכול להיות אחד שחי את העולם הזה, עושה עסקים, חי טוב, מתפרנס, להיות איש אלוקים, אתה חייב להיות מנותק, צדיק כזה, צולר כזה, מאיפה זה הגיע? מאיפה המושגים האלה הגיעו? זה לא שלנו, זה לא של עם ישראל. דוד המלך היה צולר, היה לוחם על, לוחם על, שכולו קרבת אלוקים. אברהם אבינו היה בן אדם שמנותק מהחיים, הוא הפך את העולם. מאיפה המושגים האלה שבשביל להיות צדיק אתה צריך להיות מנותק? מאיפה זה הגיע? זה חלחולים של עולמות נוצריים שחדרו לנו מפה ומשם ומכאן מכל מיני כיוונים, עוד נדבר על זה.
כן. אז מה העניין של נזיר ביהדות?
נזיר ביהדות. א', כתוב בנזיר שכשהוא גומר את הנזירות שלו הוא מביא קורבן חטאת. מה קורבן חטאת? הרי הוא צדיק. נכון?
הוא לא צדיק, כאילו, אין צדיק, אבל אם הוא צריך להתנתק עם משהו, כאילו,
נכון. אז כתוב על נזיר שאם הוא רואה דברים לא טובים, אז הוא צריך להתנזר מהים. זאת אומרת, נזיר זה לא אידיאל, זה שלב בדרך לאידיאל. נכון, יש תמיד שני דברים שצריך להעמיד מול העיניים. יש אסטרטגיה ויש טקטיקה. מה ההבדל? אסטרטגיה זה אומר מה היעד הסופי. דוגמה, בן אדם רוצה שהמפעל שלו יצליח. מה זה אומר יצליח? לא משנה, לא ספיק, הוא רוצה שהמפעל יצליח. איך עושים את זה? לפעמים יש כל מיני שלבים שאתה צריך ללכת ימינה ושמאלה, ולפעמים למכור כל מיני דברים, וזה נראה שאתה יורד, אבל זה ירידה לצורך חיים. זאת אומרת, היעד הוא ברור, אבל לפעמים כדי להגיע ליעד, אתה צריך להיות גם נזיר. הנזיר זה לא היעד. בנצרות הנזיר זה היעד. זה האידיאל. אי אפשר, אתה רוצה להיות רציני, תהיה נזיר. ביהדות יש שלבים שבהם אתה, נכון, מסיעת שרים אתם לומדות. ולקראת סוף המסיעת שרים, מה יש? פרישות. זה כמעט נזיר, נכון? מה זה פרישות? אדם פרוש זה בן אדם שהוא פרוש מכל ההנאות של העולם. זה כמו נזיר. אבל המסיעת ישרים לא נגמר בפרישות, נכון? מה יש אחרי הפרישות? פרישות זאת מדרגה מאוד עליונה. אבל זה לא האידיאל, זה שלב בדרך לאידיאל. מה האידיאל? האידיאל זה קדושה. מה מיוחד בקדושה? המסיעת ישרים מביא. קדושה הכוונה, בן אדם חי, חיים כל כך תיאורים, שאפילו האכילה שלו זה כמו לאכול קורבן. רואה ככה מסיגת שרים כותב, זאת אומרת, אדם קדוש זה אדם שהחיים הפשוטים שלו, הוא חוזר חזרה לחיים הפשוטים והוא מצליח לחיות חיים פשוטים אלוקיים. זה האידיאל. איך מגיעים לשם? אז לפעמים צריך להיות נזיר. שלב. שלב, לפעמים צריך להיות, לפעמים צריך גם לעשות צעדים לא כל כך פשוטים, כדי, לא בשביל האידיאל, שלב בדרך. יש שלבים. אז אני חוזר עוד פעם לאיפה שהיינו. אז אנחנו בדקנו את הגדולים שלהם. יש פה כל מיני דברים על הפלאפון. יש פה שיחה. אני אתחיל אותה? לא יודע של מי זה. מרשים לי. מה זה? טוב. יש פה בעיה, בסדר. היה פה משהו קורונה, לא יודע, טוב, אין שם. כן, אז זה דבר אחד. דבר שני, בואו נבדוק את ההמון. טוב, הגדולים באמת, אין שם קרבת אלוקים. מה קורה בהמון העם? המון העם, המצב לא יותר טוב, אלא הרבה יותר גרוע. למה? כי מה נדרש בנצרות מהמון העם בשביל שתהיה להם קרבת אלוקים? לא נדרש להם כלום. אין להם שום מצווה. ביום ראשון תבוא לקומר, אם יש משהו אתה יכול להתוודות, תעשה את השילוש, תצליב את הזה על הלב שלך, זהו. כלומר, ומה אתה עושה עם כל הקטנות שקיימת בארץ, באדם? כל הקטנות והיצרים והאגו והסיבוכים והמלחמות הפנימיות והחיצוניות, מה אתה עושה עם זה? כלום. ככה זה. מקסימום, אם באמת הגזמת, יש פתרון לא רע, אתה יכול ללכת לקומר ביום ראשון ולהתוודות אצלו. תן לו כמה דולרים והכל מחולים לכם. זהו. זה מה שהנצרות יודעת להגיד להמון. זאת אומרת, אצל ההמון, ועוד מעט ננתח את זה יותר לעומק, כמה שנספיק, ההמון, המצב עוד יותר גרוע. כי ההמון בעצם הנצרות אומרת לו, אני אומר את זה עכשיו קצת חריף, אבל זה לא רחוק משם, אכול כפי יכולתך. תעשה מה שבא לך. מה שבא לך. כי אי אפשר בהגדרה לחיות את העולם הזה מתוך קרבת אלוקים. אי אפשר. זה בלתי אפשרי. אז הדבר היחיד שאתה יכול לעשות, זה נורא כואב לך, אנחנו יודעים, אז הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה להשתיק את המצפון אצל ידידינו הרע הכומר. זהו, איך הכומר? נגיד לו שאתה ממש מצטער שרצחת, גנבת, לא יודע מה עשית, השם ירחם, לך אליו ואגיד לך, לא נורא, אני מבין אותך, אין מה לעשות, זה החטא הקדמון, ככה זה בני אדם, זהו. זה קרבת אלוקים? כלומר, ספר העיקרים קורא לזה, הנצרות היא מקראת בפי חז"ל מינות. מה זה מינות? ספר העיקרים זה אחד הראשונים. ספר העיקרים אומר, הנצרות, מינות זה מלשון מניה. מה זה מניה? מי שמכירה ברפואה, יש דבר כזה שקוראים לו מניה דיפרסיה. נכון? מניה זה פיצול באישיות. נכון? זה כבר אחד הראשונים אומר. למה פיצול באישיות? לפי הנצרות, בלב אתה מחפש את אלוקים, בשאיפות, חבל על הזמן, בתכלס אתה בן אדם אחר לגמרי. וממילא הגדולים בורחים מהחיים. ואנשים הפשוטים נשארים בתוך החיים, זהו. וממילא אתה חי פיצול, אף אחד לא בא אליך בטענות, אף אחד לא אומר לך שאתה לא בסדר, אף אחד לא אומר שאתה בן אדם רע, ככה זה, ככה אלוקים יצר אותך, אל תתבייש בזה. מה לעשות? מי השם? עם ישראל השם, כי הם רצחו את אותו האיש שיכל לתקן את העולם. זה הנצרות בגדול. אז דבר ראשון ראינו, יש פה ניסיון חיקוי של הנצרות. הנצרות אומרת, אנחנו רוצים להיות כמו עם ישראל. הבאנו את הגמרא של רב ביבי, לא נחזור על זה. אנחנו רוצים להיות כמו עם ישראל, כי באמת זה מדהים עם ישראל. עם ישראל שואפים לאלוקים, גם אנחנו. רק הם מצליחים גם לחיות את זה. גם אנחנו רוצים. אבל זה לא הולך להם. זה לא הולך. מכאן אני רוצה טיפה להמשיך הלאה.
יש שאלה?
כן, חבר.
כאן הנצרות כאילו מוכבר בשבוע,
זה לא מתבטא? זה לא פעם בשבוע, זה כל השבוע. רק יש תופעות לוואי לכל השבוע. וממילא צריך להתנקות קצת במצפון, אז יש לך בסוף שם ביום ראשון, לך לכומר, תתנקה את המצפון, זהו. כי כשאתה חי בעולם, יש בך רוע בלתי נסבל. תכף נראה עד כמה. יש בך רוע בלתי נסבל. אז איך אפשר לחיות עם זה? טוב, בשביל זה יש כומר, שינקה לך את המצפון. הוא עשה אותך יותר טוב, אתה יכול לגמור איתו, ללכת לעשות שוב, הוא לא אמר לך פעם בעל תעשה את זה. שום כומר לא יגיד לך את זה. מקסימום יגיד לך, אתה הבין אותך, לא נורא, אלוקים סולח, אתה קשור לנצרות, לכומר, אז זה, בוא תשים פה כמה דולרים והכל ימחק. מקסימום שאתה תשמע מה... זהו. עכשיו, אנחנו היום, יש לנו קצת בעיה, כי אנחנו היום התרחקנו מאוד מהעולם הנוצרי הקלאסי. כמה אנשים נוצרים אדוקים יש היום? זה כבר מזמן מרטין לותר, שהוא המציא את הפרוטסטנטים, אז כבר אין נצרות קתולית אותנטית. היום, כמה נוצרים יש באירופה? כמה? כמותית, לא הרבה. אנחנו נדבר על זה בהמשך, לא היום. הנצרות הופכת ממשהו דתי למשהו תרבותי. אתה לא רואה שזה נצרות, אבל זה נצרות. מה שראינו מקודם. מאיפה השגנו את זה, שלהיות קשור לאלוקים, אתה צריך להיות מנותק, אתה צריך להיות לא רלוונטי כזה. אם רב חס וחלילה מתערב בפוליטיקה, אז יגידו לו, רב בפוליטיקה? אתה קשור לבית מדרש, מה אתה מתערב? מאיפה הביאו את זה? זה הכל נוצרי. זה לא שלנו. כי דוד המלך לא ישב בבית מדרש, והוא לא היה כזה למלם כזה, שרק שאלו אותו הלכות, מה מותר ומה אסור, וזה נגמר הסיפור. הוא הנהיג את עם ישראל, הוא נלחם. הוא הפך את העולם. הוא לא היה בן אדם שמנותק מהמציאות. בדיוק הפוך. כל גדולי ישראל היו כאלה. אז מאיפה כל המושגים הגיעו? זה מושגים נוצריים שחודרים אלינו כל הזמן. יש גם כאלה שאחראים להכניס לנו את זה, אבל טוב, זה עוד נדבר על זה. אני רוצה עכשיו לנסות לראות משהו עוד יותר. אני הולך מהקל אל הכבד. כי הסוגיה של הנצרות היא סוגיה מאוד עדינה, וקשה לפעמים אפילו לתפוס אותה. זה משהו מאוד מאוד דק, אז לאט לאט אנחנו ננסה לראות איפה זה רלוונטי גם היום. אבל כדי להגיע לשם צריך ליצור כמה מושגי רקע, אחרת אני לא יודע לדבר על זה. בלי מושגי רקע. לא שתיתי פחות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני רוצה לטעון שהנצרות היא לא רק מפוצלת, לא רק מפוצלת, אלא היא גם נמצאת בתהליך של הריסה. נצרות זה דבר שהורס את החיים, הורס את העולם. אני אסביר לכם למה אני אומר את זה. לא אני אומר את זה, הרב קוק אומר את זה, גדולי ישראל אומרים את זה, זה לא חידוש שלי. למה זה כאן? איפה רואים את זה? דבר ראשון. אנחנו יודעים שהנצרות, באידיאלים שלה, זה משהו שאנחנו מאוד יכולים להזדהות איתו. מאוד יכולים. אלוקים, חסד, אמת, אפילו תורה בהתחלה. הם אומרים דברים מאוד מאוד גדולים, אמיתיים. אבל אם נבדוק בשטח, לא רק שאין לזה כיסוי, אנחנו נראה שזה הפוך על הפוך. בואו ניקח כמה דוגמאות. הנצרות דוגלת על דגלה, חורטת על דגלה, שהיא דת החסד, באה לעשות חסד בעולם. אבל כל אחת יודעת שהרוצח סדרתי הכי גדול בעולם שהיה אי פעם, זה הנצרות בשם החסד. איפה זה היה? הנצרות היא האמינה שכל בן אדם בעולם חייב להאמין באותו איש. ומי שלא רוצה, אז הורגים אותו. הגיעו לכפר כפר, עיר עיר באירופה, היו שם אנשים, חלקם מבינים עניין, חלקם לא מבינים כלום, חצי קניבלים כאלה, והגיעו לכפר, אתם מתנצרים או לא, יש לכם שעה תשובה. כן, כן, לא, שורפים את כולם. הם עברו מקום, מקום באירופה, ואת מי הם לא רצחו? בשם החסד. בשם החסד, מה הם לא עשו לעם ישראל? מסעות הצלב ואינקוויזיציות. ומה הם לא עשו לנו? בשם החסד. איך זה יכול להיות שהחסד מוביל לכל כך הרבה דם שנשפך, לכזאת רצחנות? הנצרות רוצה לתת לעולם את אלוקים, את החופש, את האמת. אבל כל מי שתקרא היסטוריה תראה שלמה קוראים לה מודרנה מודרנה? כי המודרנה התנתקה מהנצרות. אם הנצרות שלטה באירופה, וכל מי שניסה לחשוב אחרת מהנצרות, גלילאו, הוא פתאום גילה איזה גילוי מרעיש שסתר את מה שהנצרות אמרה. מה הוא גילה? הוא גילה שכדור הארץ הוא לא המרכז של העולם, אלא כדור הארץ מסתובב סביב השמש. מה משנה? זה משנה. אתה נגד הנצרות? אמרו לו, תשמע, או שתבדוק שוב ותראה שאתה טועה, או הכניסו אותו למדורה. סיפור אמיתי, לא? למה אתה צריך להכניס בן אדם למדורה אם אתה מחפש את האמת, מחפש את היושר, מחפש את אלוקים? הרי זה הפוך על הפוך. אם אתה מחפש את אלוקים, אתה אמור להיות טוב. תן לבן אדם לחשוב מה שהוא רוצה. מה אתה תופס אותו כל כך חזק? אבל העולם היה קלו בתוך התפיסות הנוצריות 2000 שנה. והוא היה תקוע, לא התפתח שום דבר. לא פיתחו לא את החומר ולא את הטבע, לא פיתחו כלום, הכל תקוע. מתי העולם המודרני התחיל להיות מודרני? מודרני הכוונה, מהפכה תעשייתית, מהפכה תפיסתית, כלכלית, תפיסות עולם. העולם זורק את אלוקים של הנצרות, זורק את אלוקים של הנצרות, ומתחיל להתפתח, ואומר ברוך שפטרנו, ואיך הרב קוק כותב באורות, אירופה נתייאשה בצדק מאלוקים אשר לא ידעתו מעולם. זאת אומרת, האלוקים של הנצרות, אירופה התייאשה ממנו, זרקה אותו, וברגע שאירופה זרקה את אלוקים, פתאום הכל פורח. יש פה פריחה כלכלית, פריחה תעשייתית, פריחה מחשבתית, פריחה פסיכולוגית, הכל פתאום אף קדימה. איך יכול להיות שבן אדם בשם אלוקים רוצה לעשות טוב, אבל חונק את העולם? איך זה יכול להיות? מה? את שואלת אם זה כתוב בתורה שאין ככה הם צריכים להתנהג? לא. אבל ההיסטוריה מראה שזה מה זה התוצרים שלהם. זה התוצרים שלהם. ממילא אנחנו מתבוננים מהצד, וזה מאוד מאוד משונה. מי שבא להציל את העולם לאלוקים, להציל ולעשות חסד בעולם, הוא הרוצח הכי גדול. איך זה יכול להיות? הוא הכי חונק בעולם. איך זה יכול להיות? אתה מנסה ללכת ימינה, איך הגעת שמאלה? יש פה משהו... יש פה איזה מנגנון השמדה פנימי שקיים בתוך הנצרות. הם מנסים לעשות טוב ויוצא להם הכי גרוע שיכול להיות. יוצא להם ההפך. אולי אחד הביטויים הכי חריפים של זה, כל מי שקרא פעם ספרות, אז כל אחת יודעת שלהגיע איך קוראים לזה? לבתי חולים, לבתים של הנצרות, של הנזירות האלה, שהנזירות הרחמניות אמורות, למה הן נזירות רחמניות? כי הנצרות זה הדת שהיא בשם החסד. אז אם יש נזירות שקדישו את החיים שלהם לחסד, אני לא מדבר על כולם, אבל כל אחת שמכירה קצת ספרות יודעת שליפול לידיים של איזה אימא רחמניית במרכאות כזאת, זה מלאך המוות בהתגלמותו. אכזריות ואכזריות שאי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר. איך נשים רחמניות, הן נוצריות, הן הלכו בשביל החסד. הם הלכו בשביל אלוקים. אז איך, איפה שהם לא נוגעות, יש רוע. ואם הספרות מתארת את זה, הספרות לא סתם אומרת את זה. זה מה שקרה. זה מה שהיה שם. זה רוע שאי אפשר לתאר, אכזריות וחוסר אכפתיות ברמות ש... אני לא חקרתי את זה, אבל מה שכתוב בספרות הכללית, כל אחד שתקרא, זה משהו מזעזע. איך קורה דבר כזה? הם הקדישו את החיים שלהם לעשות טוב, בסוף כל אחת מהם, או חלקם הלא קטן, נהיות מפלצות עליה, איך קורה דבר כזה? זה לא יכול להיות, הבן אדם לא יכול להיות לעבוד כל החיים שלו על מתמטיקה, ובסוף להיות דוקטור לספרות, כן. זה, או ההפך, לא משנה. איך יכול להיות שאתה הולך להיות טוב, בסוף אתה נהיה רע? ואתה לא עובד על עצמך, הם עובדים רציני, והם משקיעים את החיים, באמת משקיעים. ובסופו של דבר התוצר, הוא רוע. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות דבר כזה? יכול להיות שיש לזה עוד הרבה דוגמאות. אנחנו נסתפק בזה. אנחנו מנסים להבין למה הנצרות היא כל כך מעוותת את הנורמליות הפשוטה של העולם. תיקח בן אדם לא נוצרי, לא מכיר כלום, תן לו לחיות, הוא לא יהיה כזה טוב, אבל הוא גם לא יהיה כזה רע. והנצרות מנסה להיות טובה, מנסה לעשות חסד, מנסה לקדם את העולם, להעיף את העולם קדימה, והכל מתעוות לה. למה מתרחשים תהליכים תת-קרקעיים כאלה? ובמקביל, אולי גם על זה קצת נדבר, אנחנו רואים שיש לנצרות שריטה עמוקה מול עם ישראל. עד היום. וגם נדבר על זה, איפה זה בא לידי ביטוי היום, נדבר על זה. הם חורטים על הדגל שלהם 2,000 שנה לדאוג לזה אישית שעם ישראל יהיה היהודי האומלל הנודד. עד היום הם לא מפרסמים מה היה במרתפים של האינקוויזיציות שהם ייצרו. הם לא מפרסמים את זה. לא מפרסמים את זה. אין הרבה אנשים בעולם שהיו שם בפנים, אולי מישהו כבר היה בפנים, צילם, כתב, אני לא מכיר. זה עינויים שאי אפשר לתאר. סתם, מה הקטע? למה לענות עם? להמציא מכשירים משוכללים מאוד כדי לענות את עם ישראל. מה, כבשביל מה? מה העניין? בסדר, איזה טאקה לפני אלף שנה. תעזור, נו מה, אתה זוכר בכלל איך קוראים לסבא של סבא של סבא של סבא שלך? מה קרה? מאיפה הסריטה העמוקה הזאת הגיעה? אבל היא הגיעה. דרך אגב, אנחנו יודעים שמי שהבריח, יש לזה היום אינדיקציה ברורה, מי שהבריח את כל הנאצים מגרמניה לדרום אמריקה, לכל מיני חורים בעולם, זה הנצרות, האום והכמרים עזרו להם לברוח ולהיעלם. עד היום אתם בעצם מסכימים לזה שהופכים אותנו לסבון? כן, כן. זה מוכח היסטורית. איך קורה דבר כזה? אז כדי להבין את זה, אני עובר לעולם אחר קצת, הבעיה היא שאנחנו קצת נגד הזמן. אבל עכשיו לפחות המשל נראה, בעזרת השם שבוע הבא נראה את הנמשל. משל למה הדבר דומה? משל למה הדבר דומה זה מושג בפסיכולוגיה שקוראים לו תסביך אדיפוס. שמעתם על זה פעם? מי ששמע טוב, מי שלא שמע, אולי יותר טוב, לא יודע. מה זה תסביך אדיפוס? אני לא פסיכולוג, אבל קצת מה שקראתי את הדברים המזעזעים שכתובים שם, בגדול זה עובד ככה. כל בן אדם, כל בן של אבא שלו, יגיד לו פסיכולוג, תשמע, בשלב מסוים בחיים אתה חייב למרוד באבא שלך. אתה חייב להרוג אותו, במרכאות. או שלא במרכאות, אבל אם לא תעשה את זה, אתה תהיה אומלל כל חייך. למה? למה תעשה את זה לאבא שלך? אתה אוהב אותו. מה העניין? אומרת הפסיכולוגיה, אבא זה דבר והיפוכו. למה? צד אחד, כל ילד מעריץ את אבא שלו. מעריץ. לא משנה מי אבא שלך. לא משנה מי אבא שלך. כל ילד מעריץ את אבא שלו. מה הוא מעריץ באבא שלו? מעריץ באבא שלו את ההתמסרות, את האהבה, את האמון, ואת זה שהוא לא מתייאש ממנו, ולא משנה מה קורה, הוא יעזור לו, והוא מעריץ את החום, ואת... כמובן, אם יש עוד דברים, אז עוד דברים, אבל זה בכלל לא מחייב. עיקר העניין זה שאבא שלו דוקטור, זה לאו דווקא מה שהוא צריך להריץ. זה לא מה שנוגע בו. כל ילד רואה את אבא שלו בתור דמות. כמו שאתה נתת לי, אני מת להיות כמוך. מעריץ אותך. וממילא יש פה הערצה מדהימה מצד אחד. אבל אומרת הפסיכולוגיה, היהדות לא אומרת ככה בכלל, אני אומר את זה רק בשביל המשל. אני אמרתי לכם, לא בטוח שזה טוב, נראות את זה. אומרת הפסיכולוגיה, מצד אחד אתה מעריץ פה משהו שבאמת יש מה להעריץ, אבל, זה אבל גדול. ההערצה הזאת שלך, לאבא שלך, היא גם הדבר הכי חונק בעולם. למה? כי אתה מעריץ משהו שאתה לא יכול להיות. אתה ילד, והוא כבר מבוגר. אתה מעריץ מישהו שכרגע אתה לא יכול להיות כמוהו. אתה לא יכול להיות כמוהו. אתה מת להיות כמוהו. החיים שלך צועקים, אני מת להיות כמו אבא שלי. אבל אתה לא מסוגל להיות כמוהו. אתה מנסה לחיות משהו שאתה לא. שאתה לא מסוגל. וממילא בן אדם שמנסה לעשות משהו שהוא לא מסוגל, זה כמו הכלב שרודף אחרי הזנב שלו. רודף, 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 יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר. מתישהו הכלב קולט, אם אולי קולט, הוא היה מתישהו מת, כי הוא נוסע כל כך מהר ש... לא יודע, קורה לו משהו, נכון? זה בלתי ניתן להשגה. מה זה יוצר בלב, אומרת הפסיכולוגיה, לבן אדם? שהוא מעריץ משהו שהוא לא יכול להיות. שהוא לא יכול להיות הוא. מה זה אומר בנפש של הבן אדם? אומרת הפסיכולוגיה, זה מייצר באדם מרד וכעס ותסכול וחנק. כי אתה לא יכול בלי אבא שלך, זה הדבר הכי גדול שאתה מעריץ בעולם. אתה לא יכול להגיד, יאללה, עזוב אותי, עזוב אותו, יש מישהו אחר, בוא נמשיך הלאה. ואי אפשר להמשיך הלאה. הדבר הכי גדול בעולם. אבל אם אתה ממשיך איתו, הוא כל הזמן מראה לך, הוא גדול, אתה קטן. הוא ענק, אתה כלום. הוא מלא, אתה חסר. כל הזמן אתה חסר. אז אני מסביר את זה קצת פשטני, זה עוד הרבה יותר עמוק, אבל בכיוון שלפחות מה שאני מבין בצורה פשוטה. לכן אומרת הפסיכולוגיה, בן אדם חייב למרוד באבא שלו. חס ושלום. אדם חייב למרוד באבא שלו. חס ושלום. כי אם לא תמרוד, אתה תצא שבור, אתה תצא מתוסכל, אתה תצא רצוץ. אתה תצא בן אדם שמנסה לעשות משהו שהוא לא מסוגל בחיים לעשות. אתה כל הזמן קם בבוקר ואומר, שמע, אתמול היה גרוע, היום יהיה יותר טוב, אתה עוד פעם מתרסק, ועוד פעם מתרסק, ועוד פעם מתרסק, ועוד פעם מתרסק. אז מי שחי סתם, בסדר, יאללה, בוא נזרום. אבל מי שלוקח את החיים ברצינות, הוא פתאום קולט, רגע, מה אני רוצה פה? את מי אני מעריץ? אני לא יכול להעריץ, אבל אני מעריץ פה משהו שמפרק אותי. הוא מייצר בתוכי תסכול וכעס, ומתי שהוא מרד, ומתישהו אני לא יכול לסבול את זה יותר, אבל אני גם לא יכול לא להריץ את אבא שלי. לכן הפסיכולוגיה מציעה איזה פתרון, תהרוג את המיתוס שקוראים לו אבא שלך. כל אחד יודע איך לעשות את זה לאבא שלו, ככה יגידו לך הפסיכולוגים. אתה יודע מה מעצבן אותו, תעשה לו דווקא. אתה יודע שהוא אוהב א', תעשה בדיוק א' הפוך. תוציא אותו, את ההרצה שלך, אותו מהלב שלך. זהו, זה הפתרון. ואם לא תעשה את זה, אתה תתמלא בתסכול, כעס, שבר, חוסר ביטחון. אתה כולך תתפוצץ מבפנים. אתה לא תצליח להחזיק מעמד מול המושג אבא שלך. לא תצליח. הנמשל, לעניות דעתי הקטנה, הנצרות, מה שקרה לה, זה מה שקורה למתוסבך לפני שהחכמים הגדולים בפסיכולוגיה הגיעו. הנצרות מעריצה דבר שהיא לא מסוגלת להגיע אליו. בלתי ניתן להשגה. ובגלל שהיא מעריצה דבר שהוא בלתי ניתן להשגה, זה מייצר תהליכים עמוקים מאוד, במשך מאות ואלפי שנים, תהליכים כאלה שמחריבים את הנפש של האדם. במקום טוב זה מייצר תסכולים. במקום אמת זה מייצר כעסים. זה לא במקרה שהצלב הפך להיות צלב קרס. זה לא במקרה. זה לא במקרה. ככה זה עובד. טוב, איך בדיוק זה עובד ואיך זה מסביר את כל התופעות שראינו? טוב, נגמרנו הזמן. נצטרך לעשות את זה בעזרת השם בפעם הבאה.